אינוויסטקאסט, פרק 102, ברוכים הבאים, כאן עידו חסון ופלג דוידוביץ' מפרופדו. אנחנו מאוד שמחים שאתם מצטרפים אלינו גם בימי סגר שני של קורונה, מאוד מעריכים את זה, ומזכירים לכם, כרגיל, להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק, כדי שלא תפספסו כלום, אז חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש בפייסבוק ותצטרפו לקהילה שלנו, הרבה מאוד דברים חדשים ומעניינים מצפים בקרוב, אז זה הזמן להצטרף לקהילה. ועכשיו לפרק 102 של אינוויסטקאסט, האזנה נעימה.
היי פלג, מה העניינים?
אהלן עידו, מה העניינים?
הכל סבבה, חוץ מזה שאחרי קצת יותר מ-100 פרקים, בסוף גם אנחנו נאלצים לעשות את השיחה הזאת בפעם הראשונה מרחוק.
כן, זה בהחלט מאתגר, אבל את הטכנולוגיה הזאת גם אנחנו יודעים לצלוח בסוף.
כן, אז בסדר, אנחנו נהיה חזקים, אין הרבה ברירות, ואנחנו בכל זאת התכנסנו היום כדי לדבר על המאפיינים והתכונות של משקיע נדלן ככה רציני שמאמין ב... כוח של נדלן כמכשיר להגדלת ההון, של הרווחה האישית והכלכלית שלו, של המשפחה שלו וכו'. אבל יותר מזה, אנחנו ננסה לייצר פה אולי איזה מין, כן, מורה נבוכים כזה לפרקטיקה של איך מפתחים מיינדסט כזה של משקיע נדלן, מה לומדים, מה עושים, איך מאמצים את התכונות וכו'. אבל לפני שנתחיל לצלול לעומק של הפרק, אני שם רגע בתור התחלה ככה על השולחן את ההבחנה הזאת בין משקיע לבין נדלניסט. כן, זאת אומרת, ההבדל בין מי שמחפש אפיק להגדלה של ההון, בלי שום קשר לשאלה מה המכשיר, לבין מישהו כזה שאוהב נדלן כי הוא פשוט אוהב נדלן וזהו זה, כאילו, מישהו שבשבילו המכשיר הוא חלק אינטגרלי מהמהות. אז מה מאפיין טוב יותר לדעתך משקיע בנדלן? או אם אני אשאל את זה אחרת, האם לדעתך משקיע בנדלן הוא קודם כל משקיע או קודם כל נדלניסט?
כן, זו שאלה מרתקת, ואני חושב שמיינדסט של משקיע בנדלן זה קודם כל משקיע. זאת אומרת, אני מקווה להאמין שאנשים לא אוהבים נדלן כאיזשהו, רק כפטיש לנדלן, אני מניח שיש גם כאלה, אבל אני נוטה להניח שרוב המשקיעים, הם משקיעים בנדלן, הם מבינים קודם כל שבבסיס הם משקיעים. כלומר, הם באיזשהו מובן אדישים בין האמצעי, המכשיר שהוא המכשיר השקעה שלהם, אפיק ההשקעה, לבין התוצאה. והם יבחרו באותו מכשיר שנותן להם את הערך הכי טוב, כן, את התמורה הכי טובה למחיר. זה מה שהם בעצם מחפשים. ואז זה מוביל אותי למסקנה, שכנראה משקיעי נדלן מוצאים, אגב, אני גם במובן הזה אותו דבר, שמוצאים שבנדלן הרבה פעמים אתה משיג ערך כלכלי טוב יותר, שוב, לא תמיד בהכרח אלטרנטיבה מלאה, אבל אתה משיג ערך כלכלי טוב יותר מהרבה אפיקי השקעה אחרים.
אז זאת אומרת, אתה אומר שמשקיע בנדלן לא בהכרח נעול על נדלן, אלא הוא בוחר בנדלן ברוב המקרים כאלטרנטיבה שבעיניו היא עדיפה על פני אפיקים אחרים.
בדיוק, לגמרי, בדיוק, זה הנקודה.
אז יפה, אז מה קורה?
כי זו דעתי לפחות, אני מניח שיש כל משקיע, יש לו את כל אינדיבידואל בפני עצמו, אני ככה כמשקיע לפחות, זה מה שאני...
כן, ואולי באמת תכף אני קצת אנסה לאתגר את זה בהקשרים אחרים, אף על פי שאני באופן עקרוני מאוד מסכים איתך שבראש ובראשונה בסוף, ההשקעה זה העיקר, והמכשיר או האמצעי הוא... הוא מה שבא לשרת בסוף את המטרה הזאת, אבל מה אתה חושב שגורם לאותו משקיע נדלן לחשוב שדווקא באמת נדלן זה האלטרנטיבה הטובה ביותר?
אני חושב שיש כאן שני אלמנטים, ובוא נעשה רגע כדי שיהיה ברור למה אנחנו מתכוונים. אני מניח שההשוואה כאן היא בין נדלן לבין האלטרנטיבה הנפוצה ביותר שהיא שוק ההון, על זה עשינו כמובן פרק, אבל גם לאלטרנטיבות נוספות, כלומר זה נדלן אל מול כל העולם. אני חושב שכשאנשים מחליטים להשקיע בנדלן, הם מוצאים שנדלן טוב להם יותר מהרבה אפיקי השקעה אחרים, בגלל שני אלמנטים מרכזיים. אחד זה האלמנט הכלכלי, שאני חושב שהוא אלמנט כלכלי חזק מאוד. נדלן מוכיח את עצמו כמכשיר השקעה שעולה בערכו, שוב, תלוי איזה סוג של נדלן כמובן, אבל בוודאי נדלן למגורים, בוודאי הסוג הנדלן שאנחנו מאוד מאמינים בו, זה מוכיח את עצמו כמוצר השקעה מצוין שעולה בערכו לאורך הזמן, שהוא מפיק לי תשואה שהיא תשואה כפולה, גם תשואה שוטפת וגם תשואה שהיא מגלמת עליית ערך מסוימת. זה אפיק השקעה מאוד סולידי, הוא מאוד יציב, הוא מאוד חזק בעיתות משבר במיוחד, בוודאי בתקופות של, אתה יודע, קורונה וכל מיני דברים כאלה, אז זה נראה מאוד בולט הנכונות של זה. אז זה האלמנטים הכלכליים שמשחקים כאן תפקיד. שוב, אני לא אומר שבזה שנדלן הוא כזה, אז אחרים בהכרח לא, הם פחות טובים. אני לא נכנס לוויכוח מה עדיף זה או לא. אני רק אומר שנדלן כשלעצמו הוא אפיק השקעה מצוין שמושך הרבה מאוד משקיעים בגלל האלמנטים הכלכליים, אבל יש גם אלמנטים פסיכולוגיים מרכזיים שמשפיעים על המשקיעים שגורמים להם לבחור בנדלן, וזה באמת הנושא של הקירות, ביטחון, זה תחום שכיף לעסוק בו, אנשים ככה אוהבים את, ה, את העניין הזה של השטח, את העניין הזה של העצב, את התכנון, את ה... זה נורא כיף, זה נורא מהנה. בוא נגיד, לפחות לדעתי, זה הרבה יותר מהנה מאשר אפיקים כאלה אבסטרקטיים, שאתה משקיע בכל מיני דברים כאלה מאוד, זה זהב, נפט, אתה משקיע בכל מיני דברים כאלה שאתה לא כך מבין אותם, אתה לא כך מרגיש אותם, אתה לא כך רואה אותם. אתה אולי יכול לדמיין שיש שם איזה כמה אנשים שרצים וסוחרים בזה עכשיו ועושים לך, עושים עסקה, אתה לא יכול ממש להרגיש את זה כמו שאתה מרגיש נדלן, וזה האלמנט הפסיכולוגי שגם הוא תורם, אני חושב, לחוויה של השקעת נדלן.
כן, ואתה יודע, אפרופו האלמנטים הפסיכולוגיים שדיברת עליהם, זה כאילו, זה קצת מצחיק, כן, אבל זורקתי לי איזה פרק שנתקלתי בו בעונה האחרונה של חתונה ממבט ראשון, לא פחות. אני יושב שם, אתה יודע, בספה עם נועה, ויש איזה בחור שמשתתף בתוכנית, קוראים לו אריק, אם אני לא טועה, והוא נוסע עם הדייט שלו שהוא רק הכיר לפני כמה ימים, כי זה הקונספט של התוכנית. בקיצור, הוא נוסע איתה לברצלונה או משהו כזה, והוא עובר איתה בכל מיני רחובות, ומספר לה שכאן יש לו איזה דירה, ופה יש לו איזה דירה, והם נכנסים לזה חדר מדרגות, ושנים באחד הדירות, והוא... אתה יודע, הוא עם הניצוץ הזה בעיניים, אז כאילו, אתה מבין שהנכס המוחשי הזה, או היכולת ללך ברחוב ולהגיד, זה שלי, זה שלי, ולהיזכר בסיפורים של ההשקעות האלה וכאלה, זה מה, מה היה אז, מה היום, איך זה נראה וכולי, זה כאילו משהו שמרגש אנשים הרבה פעמים, ובמובן זה, אתה יודע, זה הופך בשבילם למשהו חזק יותר ברמה הרגשית, מאשר השקעה בשוק ההון לצורך העניין.
כן, אני מאוד מתחבר לזה, מאוד. לפעמים זה גם גורם לאנשים לעשות החלטות לא נכונות, וגם על זה פעם דיברנו באינבסטקאסט בהקשר של, של אנשים שעושים, אתה יודע, שמחליטים לשפץ יתר על המידה, וגם יש את הדוגמה המאוד יפה הזאת שתמיד אנחנו מספרים עליה, על איזה מישהי שככה מאוד מאוד התלהבה מההשקעה שלה, וסיפרה לנו ש... וככה מאוד סיפרה מה היא מתכננת לעשות שם וזה, ואמרנו לה, נראה לי שזה too much, נראה לי שזה מוגזם וזה, אמרנו לה, כאילו לא כדאי להפריז בדבר הזה, והיא הבינה אותנו, וחמש דקות אחר כך פגשנו מישהו שיחד איתה, כלומר היינו, והוא פתאום הראה לנו בפלאפון שלו את הדירה שיש לו באיזה מדינה, והדירה הייתה משהו מטורף לחלוטין, מטורף לחלוטין. ואני מכיר את המספרים שם, כשהבנתי שגם עשיתי חישוב מהיר של התשואה, שהוא מקבל תשואה מצחיקה לכלפי מטה, כלומר מאוד מאוד נמוכה, 2%, כשבשוק מפיקים 5% או 6% על התשואה השוטפת, אז... זה היה משהו לנגד העיניים להוכיח לתנקודה. תראי מה קורה כשמפריזים בעיצוב, שמפריזים בהתאהבות בנכס הזה, מטעמים פסיכולוגיים, במקום ללכת על השקעה שיותר כלכלית. אז כנראה שצריך, כנראה שהאמת פה יפשי באמצע, כנראה שצריך לאזן פה בין שני היצרים האלה.
למסכים לגמרי. ואני עושה רגע ריוויינד מהסיפור של אריק מחתונה ממבט ראשון, ומהסיפור על החבר'ה שמגיעים אלינו למשרדים, ומחזיר אותנו לנקודה שבה אמרנו שהשקעות נדלן יכולות להיות השקעות טובות גם בהסתכלות כלכלית צרה וגם במובן הפסיכולוגי הרחב, אבל בואו נתמקד רגע שוב במיינדסט של משקיע. מה זה אומר בתפיסה שלך להיות בן אדם עם מיינדסט של משקיע?
אני חושב שמיינדסט של משקיע זה התחושות שיש לבן אדם ביחס לכסף. לדעתי זה הלב של המיינדסט של משקיע. כשאני וכשמשקיעים אחרים מסתכלים על כסף, אנחנו מסתכלים על כסף תמיד כאל אמצעי להשגת עוד כסף, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים אחרים מסתכלים על כסף כאל מטרה בפני עצמה. אנשים אומרים, כן, אני מבין שכסף גם מגשים צרכים, כן, גשמיים כאלה, ליהנות וטיולים וכולי. ברור, ברור, אני לא סגפן. אבל אני חושב שכשאני מדמיין, בואו, קח דוגמה, נגיד, אני עכשיו אחשוב על שחייה בלוטו. אם אני אחשוב על שחייה בלוטו עכשיו, שפתאום יש איזה, אתה יודע, בוכתה של 5 מיליון שקל שנכנסים אל החשבון, דבר ראשון שאני חושב זה, וואי, איזה כיף, אני עושה שופינג, קונה עכשיו איזה כמה נכסים בחול. זה מה שאני חושב. ואני באמת מאמין לזה, כי זה יהיה לי טבעי ללכת לכיוון הזה של לקחת את הכסף הזה וליצור ממנו עוד כסף. שהכסף הזה ייצור את ה5 מיליון, יהפוך ל10 מיליון, ואחר כך ל15 מיליון, אחר כך ל20 מיליון. זאת המטרה. כלומר, התפיסה היא כזאת, שהכסף תמיד יעבוד בשבילי וייצר לי כסף, וישמש אותי כדי להגדיל את ההון. ואנשים אחרים, אני חושב, שוב, זה כמובן לא בינארי, זה לא או-או, אבל אני חושב שיש אנשים שבסקאלה הזאת נמצאים יותר בצד הזה של זכיתי בלוטו, נהדר, בואו נתחיל עכשיו לקנות, לצרוך, רכב חדש, נטייל בעולם ונתחיל לשאת תענוגות, רק כדי ליהנות מהזכייה.
הוא לא בכך שאת תענוגות, או לשים את הכסף מתחת לבלטה, או אתה יודע, או לשמור עליו, או לא לפזר אותו יותר מדי, אבל גם לא להסתכן יותר מדי. ואז אני אומר לעצמי, אם אני מבין שיש גם מי ששם את הכסף מתחת לבלטה, או אתה יודע, משקיע אותו ברמה שזה מדביק את האינפלציה, או משהו בסיסי כזה, ולא הולך באמת להשקיע במטרה להגדיל את ההון, אז אני אומר לעצמי, אולי זה לא, בכלל לא עניין של מיינדסט של משקיע, לעומת מיינדסט של אחד שלא משקיע, אלא עניין רחב הרבה יותר, נניח של שמרנות מול תעוזה, כשהשמרן לצורך העניין מסתכל על היום, והמעז מסתכל על העתיד. זאת אומרת, מיינדסט כללי יותר, כן? לא רק בעולם ההשקעות, אלא בכלל.
זהו, אז אני באמת חשבתי על הנקודה הזאת, זה באמת מעניין. אני לא חושב שאני רוצה לזקוף לי ולמשקיעים, ובכלל לאנשים שמתעסקים בהשקעות, כאילו אנחנו חושבים על העתיד, כשהשאר חושבים על היום. זה ממש לא, לא, לא מסכים עם זה. אני חושב שכולנו חושבים על היום באותה מידה, זה לא זה לדעתי. לדעתי זה פשוט העניין שכשנמצאים בתחושה של משקיע, זה מין רצון, מין, אולי תקרא לזה גם מודעות. אני חושב, זה הרבה יותר עניין של מודעות לזה שכסף יכול לעבוד בשבילי. מודעות למה שכסף יכול לייצר. כלומר, אני רואה את הכסף כמו שחקן, כמו איזשהו אמצעי שיודע לעבוד. הרבה אנשים לא רואים את זה כך, הרבה אנשים רואים כסף כמו שאמרתי קודם, כמטרה כזאת בפני עצמה. ובמובן הזה זה קצת מתפספס, כי בעצם הכסף הוא מכשיר להביא עוד כסף ולהביא עוד כסף, והאפקט הזה של הריבית דריבית, אפקט אקספוננציאלי כזה, כן, בתקופת הקורונה, הכל אקספוננציאלי, אז גם הכסף שלנו יודע לייצר אקספוננט כזה. אז זה באמת העניין, וזה הקטע הזה של, אתה יודע, הכנסה פסיבית, ושהכסף שעובד בשבילי, וכל מיני סיסמאות כאלה שבאמת תבועות עמוק בהבנה של מיינדסט של משקיע, אני חושב.
כן, נכון, אז אתה יודע, יש באמת את ההיבט הפירותי הזה של הדבר התזרימי, המניב וכולי, אבל עדיין אני חושב שבהקשר הרחב, משקיעים מסתכלים על העתיד במובן הזה שהם מסתכלים על רכיב מאוד מאוד משמעותי של ההשקעה, לא רק שהכסף עובד בשבילי עכשיו, אלא הוא עוד יפצה אותי, אתה יודע, בעת המימוש בעוד איקס זמן, ובמובן הזה אני מסתכל על המשקיע כעל מי שמסתכל גם או בעיקר על העתיד יותר מאשר על הווה.
כן, יש לזה, אני יכול להבין את אני יכול להבין את הגישה הזאת, אני לא בטוח שכל המשקיעים חושבים כך, כי הרבה משקיעים כן מרשים לעצמם, הרבה משקיעים, תראה, יש מין קטע כזה שמשקיעים, גם כן פועלים פה בצורה קצת מוזרה, כי הם השקיעו, אז הם מרשים לעצמם פתאום, נניח, בן אדם שהשקיע בשוק ההון, ואמר, אני רוצה להשקיע ולעלות עם הנייר, ואז איזה יום אחד, הנייר שהוא השקיע בו עלה, נגיד, 10%, ופתאום הוא הרוויח על הנייר, כן, באתר של הבנק, הוא הרוויח 5,000 שקל באותו יום. אז מה הוא עושה? הולך, הוא עושה שופינג, קונה איזה מכונת כביסה חדשה, כי הוא מרגיש שהוא הרוויח את ה-5,000. זאת אומרת, הוא כאילו הרוויח מיד עוד בזבז את הכסף. אז יש פה איזשהו מין כיזוז כזה, שהוא לא באמת ניצל את העובדה. אגב, הוא גם לא באמת הרוויח, רק כשהוא יממש הוא הרוויח את ה-5,000. אבל יש כאן איזשהו מין אפקט כזה מקזז, מצד אחד אני מרוויח קצת שאני מיד מוציא. לכן, שוב, החשיבה בכך עתיד הווה, אני לא בטוח שהיא משותפת לכל המשקיעים, אבל אני לגמרי מסכים איתך שיש משקיעים שגם רואים את החשיבה הזאת ככזאת, גם יש מצד השני, גם אנשים שהם לא משקיעים, אנשים ששמים את הכסף מתחת לבלטה, הם גם חושבים על העתיד. מניחים את הכסף מתחת לבלטה, אומרים יום אחד אני ארים את המרצפת ואני אשלוף מפה את כמה עשרות אלפי שקלים ששוכבים בו.
יפה, אז אנחנו עד עכשיו דיברנו על משקיע במובן היותר פסיבי, אתה יודע, הכסף שלו עובד וכולי, מה לגבי משקיע אקטיבי בנדלן, מה מאפיין את המיינדסט שלו?
אני חושב שזה משקיע אקטיבי, בסוף מה זה משקיע אקטיבי? זה כמו יזם שמשקיע במיזם של עצמו, כן? אז יש פה שני כובעים, יש לו כובע אחד שהוא הכובע האקטיבי כיזם, וכובע שני הוא כובע פסיבי כמשקיע. יזם לא חייב להשקיע במיזם של עצמו, יזם יכול גם לא להשקיע במיזם של עצמו ולמנף, כן? למנף את כל המיזם החוצה. אז הוא עושה OPM ב-100%, משתמש בכסף של אחרים, ואז הוא לא משקיע במיזם של עצמו, הוא עדיין אקטיבי, אבל הוא לא משקיע. לעומת זאת, הוא יכול גם להשקיע כל כולו במיזם של עצמו, אם הוא קונה בקש. אז זה מצב שבו הוא משקיע אקטיבי. לכן זה לאו דווקא חייבת להיות השקעה פסיבית. יש גם כאלה שכופרים בטענה שאין דבר כזה השקעה פסיבית, לא ניכנס לזה, אבל הרעיון הוא שיכולה להיות פה גם השקעה פסיבית וגם השקעה אקטיבית. שניהם לדעתי...
יפה. ובואו נדבר על הקשר בין התודעה או המיינדסט של משקיע לבין משקיע נדל"ן באופן ספציפי, לבין הרגישות שלו לסיכון, כי אתה יודע, להרבה אנשים יש תחושה שמיינדסט של משקיע זה מיינדסט של אחד שאוהב סיכון כזה.
לא נכון, אני לא מסכים לזה. אני חושב שיש משקיעים שהם עדיין משקיעים בכל רמח עבריהם, אבל הם לא מחפשים אתגרים ולא מחפשים סיכונים. הם מחפשים לעשות השקעות סולידיות ונבונות, ולא לא מחפשים את ההרפתקאות. זה שלאנשים יש בראש אימג' של משקיע, כאילו זה איזה סוג של... אתם יודעים, איזה מין אחד כזה ששורף כספים, בזבז כספים, הולך מאמר בקזינו, לא, זה לא ממש, האימג' זה לא מדויק, חושב שהמשקיעים מתפזרים נורמלית, חלק יותר אוהבי סיכון, חלק פחות אוהבי סיכון, חלק מחפשים דווקא את הסולידי, האמת שלדעתי איפשהו באיזון הזה, הדק, שבין אוהבי סיכון לסוני סיכון, אני חושב שיש יותר אוהבי סיכון, ככה שהתוחלת, כן, של ההתפלגות הנורמלית קצת יותר לכיוון שונאי סיכון, אז יותר, יש יותר שונאי סיכון מאשר אוהבי סיכון, ובמובן הזה אני חושב שזה רוב, רוב המשקיעים, וזהו, זה לא
ואולי, פוסל. ואולי, אתה יודע, יותר אוהבי סיכון משונאי סיכון, זה אולי ביחס להתפלגות הנורמלית באוכלוסייה, אבל זה עדיין לא אומר שאינרנטית בתוך קהילת המשקיעים, נקרא לזה ככה, יש יותר אוהבי סיכון משונאי סיכון, אני בכלל לא בטוח. אבל אני לגמרי מסכים עם הנקודה הזאת שאומרת, חבר'ה, משקיע הוא לא בהכרח, ממש לא בהכרח, אוהב סיכון, פשוט בן אדם שמתנהל כלכלית בצורה טובה ונכונה, ואם הוא במקרה אוהב סיכון, אז הוא הולך על השקעות מאתגרות יותר, גם בנדל"ן יש כאלה כמובן, ואם לעומת זאת הוא רוצה לצמצם או לגדר את הסיכון, אז יש לו סט רחב של כלים ומכשירים להגדלה של ההון שהם מסוכנים פחות, והכל בסדר, זה ממש לא אומר שהוא אוהב סיכון.
מסכים זה.
יפה, אז אחרי שהתעסקנו בהגדרות והכל, בואו נצלול לפרקטיקה, איך אני מתחיל לפתח מיינדסט של משקיע נדל"ן?
כן, אז יש כאלה שיגידו מיינדסט זה הכל בראש, יש שיגידו כל מיני דברים רוחנים כאלה ברקע, אני אומר, בסדר, אם מישהו מעוניין להתעסק בזה, מעוניין ללמוד את זה, מעוניין לאמץ, כן, אורח חיים כזה מרחאות של משקיע בנדלן, אני חושב שבראש ובראשונה הוא צריך, כמו בכל תחום, ללמוד את המונחים המקצועיים הבסיסיים של התחום, כדי להבין את השדה. עכשיו אני רוצה רגע להדגיש משהו. הרבה מאוד מאוד מהחוסר ידע של אנשים, בכל תחום שהוא, הוא לא במורכבות של התחום. גם אם תחום מסוים הוא מורכב, נסה רגע להמחיש את זה כך, גם אם יש תחום מסוים שהוא מאוד מורכב, כן? תחשבו, פיזיקה גרעינית, או קוונטים, כל מיני דברים שהם מאוד מורכבים, קשה, זה מאוד מופשט, קשה להבין אותם וכו'. אם אני רוצה להתמקצע בהם, או להבין אותם, אני חושב הדרך לעשות כברת דרך משמעותית, זה להבין את המונחים, להבין את השפה. כלומר, כבר ברגע שמבינים את השפה ואת המונחים שבהם מדברים מי שמדבר את התחום הזה, כבר אני יכול לעשות כברת דרך משמעותית שעכשיו אני אוכל להתחיל ללמוד. כי גם בפיזיקה גרעינית יש המון מונחים שהם בכלל זרים לי, אני לא מבין בכלל מה הם אומרים. לכן גם אם אני עכשיו אלך ויפתח טקסטבוק של פיזיקה גרעינית, אני לא אבין כלום כי חסר לי רקע של בכלל המונחים הבסיסיים של מה הוביל לזה. יכול להיות שברגע שאני אבין את המונחים הבסיסיים, אני אכנס לטקסטבוק הזה של פיזיקה גרעינית, ופתאום זה לא יהיה כזה מורכב, כי אני פתאום אבין הכל. שוב, זה לא אבין ברמה של עכשיו אני פיזיקאי שמומחה בתחום, אבל זה, לפחות אני אוכל להבין מה אני לא מבין. ואותו דבר ככה גם בנדלן. גם נדלן זה תחום, גם נדלן זה תורה, גם נדלן זה עולם שלם שיש לו המון פילוסופיה, והמון תיאוריה, והמון פרקטיקה, והמון דברים שמשתלבים, המון היבטים. ואני חושב שכמו בכל תחום, גם בנדלן, ההתחלה היא תמיד בלהבין את המונחים המקצועיים הבסיסיים, וכדאי להכיר את כל המונחים, וברגע שיודעים אותם, אז ברגע ששומעים אותם פעם ופעם ופעם ועוד פעם ועוד פעם, אז עכשיו להתחיל להתמקצע בזה ולהפוך את זה, כן, מין מיינדסט כזה של משקיע, זה כבר הרבה יותר קל, אז פתאום הדברים הרבה יותר ברורים. אז זה כבר ברור לי מה זה אומר מינוף, וברור לי מה זה אומר חוב, וברור לי מה זה אומר כשאני עושה שיפוץ כזה או שיפוץ אחר, וברור לי, כל המונחים האלה לא זרים לי. וזה פתאום נהיה לי הרבה יותר טריוויאלי, ואחת הדרכים באמת להבין את המונחים האלה ולהכיר אותם ולשחות בהם, היא, אני חושב, פודקאסטים, סרטונים, לשמוע אנשים שמשחקים בשדה הזה, בשדה הנדלן, מדברים על נדלן, מדברים על זה, כאילו, שומעים אותם את המקצוענים, so called, שומעים אותם מדברים על זה, שומעים אותם איך הם מנתחים את הדברים, ואז אפשר להבין את העולם המונחים, ואפשר להניח שהם יודעים את העולם המונחים שהם פעילים בו. אז אנחנו נמליץ, נעשה, כן, המלצה עצמית על הפודקאסט שלנו, אינבסטקאסט, שמי שפה כבר כנראה מכיר. יש כאן 102 פרקים שאפשר באמת לשמוע כאן המון מונחים. אני חושב שסקרנו את רוב רובם של המונחים המקצועיים המרכזיים בעולם הנדלן. ואם באמת שומעים אותם ברצינות, את 102 פרקים האלה, אפשר להגיע לרמת הבנה של המונחים בצורה די טובה, כדי להתחיל. בחילופין אפשר למצוא כל מיני מקורות שמסבירים מונחים מקצועיים בתחום. זה לאו דווקא להיות מקורות שמאזינים להם או מקורות שרואים, אפשר גם מקורות, כל מיני אנציקלופדיות כאלה של נדלן שאולי מדברות את המונחים. אני אישית מוצא את זה פחות מעניין, פחות קל לי ללמוד מאנציקלופדיה כזאת שרושמת לי מונח ואת ההסבר שלו, אבל זה ככה מה שאני עושה בתור התחלה. זה הצעד הבסיס. ולא כמו שהרבה אנשים עושים, ישר קופצים ונכנסים לעסקה הראשונה. זה נראה לי שגיאה. כדאי להתאים, אתם רוצים לפתח את המיינדסט, כדאי להתחיל דווקא במונחים.
לגמרי. אז אתה אומר, תנאי בסיסי כדי לסגל לעצמך איזשהו מיינדסט של משקיע נדלן, הוא להכיר את עולם המושגים כדי לסחוט קצת יותר בחומר, כמו שאמרת, להבין את צורת החשיבה וכו'. אז בוא נהיה יותר קונקרטיים, בוא ניתן איזה רשימה, גם אם לא ממצה, של נושאים שכדאי להכיר לפני שיוצאים לדרך.
אני חושב שבעולם הנדלן מקיפים אותו מספר נושאים משיקים, וכדאי לקבל ידע בסיסי בהם. עכשיו, איך מקבלים את הידע הבסיסי בהם? אז אמרתי, גם פודקאסטים, גם סרטונים. פשוט לכתוב בגוגל או ביוטיוב, כאילו סרטון בתחום הזה או בפודקאסט, כן? לחפש את המילה הזאת והזאת, ולראות אם יש על זה איזשהו פודקאסט או איזשהו סרטון יוטיוב. אפילו 5 דקות שמישהו מסביר איזשהו מונח, או מישהו מתייחס לאיזשהו מונח בסרטון או בפודקאסט שהוא עשה, אני כבר מבין את המונח הזה יותר טוב, כי מישהו גם הדגים לי. מה שהרבה פעמים חשוב זה לקחת את המונח האבסטרקטי כמונח, כמילה כלשהי, לתת לה הדגמה. כשאומרים ריפייננס לבן אדם, אפשר להסביר לו את זה 1,000 פעם, מה זה אומר ריפייננס, עד שהוא לא רואה דוגמה מוחשית, שמישהו מסביר שהוא עשה ריפייננס, יהיה לו קשה להמשיג את זה, קשה להבין את זה. לכן צריך את הדוגמה. וזה מה שעוזרים האמצעים האלה, האודיו-ויזואליים, כן, אם תרצה לקרוא את זה ככה. אז התחומים שבאמת הייתי מציע לרכוש מידע, אז אחד זה מימון, עקרונות במימון, חפשו איזשהו סרטון או איזשהו פודקאסט שמסביר על עקרונות במימון. שמעות, אני חושב שזה תחום מאוד, מאוד מעניין בנדלן, מאוד מרכזי, שמונח בבסיס נדלן, כדאי, או אפילו לקרוא איזה תמצית של מה זה שמעות, אפילו ערך בוויקיפדיה שקצת מסביר מונחים, ולצלול ממנו לעוד כל מיני ערכי משנה, או לראות סרטון וכולי על שמעות. כנ"ל תכנון ובנייה, אני חושב שזה עוזר. כנ"ל מונחים משפטיים בסיסיים בעולם המסחרי. כדאי לראות איזשהו סרטון שמסביר כמה מונחים הצעה וקיבול, תום לב, מסע ומתן מסחרי, כל מיני דברים כאלה שעוזרים לי להבין קצת יותר את העולם, את עולם המונחים המשפטיים, מה זה טאבו, מה זה הדברים קצת יותר בעולם הקניין, כדי להבין טיפה יותר את הדבר הזה. מיסוי, אני חושב גם כן ידע נדרש בעולם הנדלן, כי נדלן ומיסוי הולכים יד ביד, זה אנחנו כבר יודעים. וזהו, זה בגדול הנושאים. שימו לבין פה, לא, אתה יודע, כמו שהרבה אנשים מדמיינים, שיפוץ, אדריכלות, נכון שזה יכול לעזור, אבל זה אני כבר רואה אותו כידע עודף. זה אם אני רוצה להתמקצע במשהו. אם אני רוצה להתמקצע בפליפים, וזה מה שבא לי לעשות, אז אני כבר לא בקו הזה של משקיע, אתה יודע, כמו שאמרנו קודם, פסיבי יחסית, אני כבר הולך לתחום הזה יותר של יזמות, זה מיינדסט אחר בעיניי, אז אני אתמקצע בתחום הזה של פליפים, ויותר ללמד על התחום של אדריכלות ועיצוב, והנדסה קצת יותר לעומק. אחרת, כדאי להישען על הדברים היותר בסיסיים, ובזה להתחיל פחות או יותר.
לגמרי, ובמסגרת הדברים הבסיסיים, אז גם, וכמובן, אולי אתה יודע, אתה מתייחס לזה כאל משהו טריוויאלי או רחב יותר מעולם הנדלן, אבל סוגים של צועות, צועה על ההון לעומת צועה סתם, הדברים, להבין קצת את המושג הזה של צועה, צועה מורכבת, ביט מורכבת, עיירה, קאפ, סוגים שונים וכו'. לדעתי זה גם משהו שכדאי להכיר אותו, אפילו אם לא נכנסים ממש ליזמות נדלן.
לגמרי, זה אגב בחלק של המימון, אז לחפש באמת לא סתם מימון באופן כללי, איך עובד בנק, זה נחמד, אלא לחפש באמת דברים שקשורים למימון בהקשר של השקעות, כן? בדיוק מה שציינת, מונחי ריבית, תשואות, דברים מהסוג הזה, זה באמת, באמת לב העניין.
טוב, ומשהו שאתה יודע, הרבה פעמים שמים קצת בצד, או נדחה קצת לשוליים, מה דעתך על ידע מהתחום של תכנון עירוני, נניח הבנה של איך היא בנויה, איפה היא בנויה טוב ונכון, איפה היא בנויה פחות טוב, איזה רמזים הדברים האלה יכולים לתת לנו לגבי התפתחות אפשרית של אזור מסוים, אתה יודע, דברים מהסוג הזה?
תכנון עירוני לגמרי רלוונטי, אני חושב שפה יש את הרקע הכללי בתכנון ובנייה שאני חושב שאפשר לקחת. לדעתי, תכנון עירוני זה, שוב, זו שאלה, אני יותר נוטה לראות את זה כמשהו שטיפה יותר מתקדם, אם אני מחפש השקעות שהן יותר ספציפיות באזורים מתפתחים, בשכונות צומחות, שאני רוצה לזהות את המגמות, יש לנו פרק כזה גם בפודקאסט שנקרא איך לזהות מכרה זהב, אז זה בדיוק, שם אנחנו מדברים על אלמנטים האלה של תכנון, אז זה באמת ככה, אתה יודע, זה דברים שהם טיפה יותר, אני חושב, מעמיקים, אבל כן, כל דבר שאני רוצה לקחת אותו שיכול לעזור לי גם בידע הבסיסי, פנטסטי. זה עוד חידוד למונחים. אגב, מה שעוד עוזר, זה לא לראות רק סרטון אחד על אותו מונח או על אותו הסבר, אלא לראות סרטון ופודקאסט ולקרוא, ואז יש לי כל מיני זוויות וכל אחד מסביר מהמקום שלו, ואז גם זה משלים לי את התמונה בצורה יותר טובה לדעתי.
אוקיי, אז לכיפק, אז לומדים, מפתחים ידע בסיסי, מה הלאה?
אז עכשיו בעצם זה כבר העולם שבו צריך להתחיל להתעסק, במרכאות, כן? אני בעצם מתחיל בעצם לפעול בשדה הזה, וכאן יש את אלה שיגידו, כן, מה, אחרי שאתה יודע את הידע בסיסי, צא לשטח, תתחיל לחרוש את הארץ, אני חושב שעדיין עוד מוקדם לצאת לשטח ולחרוש את הארץ, אני חושב שכדאי לחרוש את הרשת. והכי טוב לדעתי, זה אתרי תיווך, ואתרי דאטה להתחיל לחיות את הנדלן. מיינדסט של משקיע בנדלן, זה כמוני, אני מתחיל את ה... הנה סוד קטן, אני מתחיל את היום כמעט תמיד בלעבור על אתרי התיווך, בכל מיני מקומות, גם בישראל וגם בחול, סתם להתעניין קצת לראות מה מצב השוק, להבין את המספרים. מעניין אותי, כי זה באמת מסקרן אותי, כי זה באמת חלק מהזה, אני, לא שאני מחפש כל היום מציאות, אלא פשוט זה מעניין אותי לראות אם יש איזושהי השתנות, אם מתחיל לזהות את התהליכים, כמו שאני מסתכל בבורסה על מה קורה עם מדדים כל הזמן. אז זה מאוד, מאוד כיף לי ככה לעשות את זה. אז כדאי גם לקרוא עיתונות על נדלן, כדאי לקרוא כתבות על נדלן. לא כתבות רכילות, אלא כתבות במובן של לקבל עוד פעם איזשהו סנס כללי על מה קורה בשוק, איזה תהליכים קורים, לא יודע, איזה מנכ״ל רשות מקומית שמספר על איזושהי תוכנית שהם תכננים לבנות שם, משהו מעניין שהולך לקרות, כל מיני תורי ביקורת על כל מיני מהלכים שקורים בשוק. זה דברים שלדעתי יותר מעניינים במובן הזה. הייתי גם מגדיר תקציב בשלב הזה, כבר מתחיל לחשוב על תקציב, שוב, אם יש לי את הכסף להשקיע, כן, מגדיר תקציב, ויוצא לדרך עם התקציב הזה שבחרתי בהשקעה שהיא, בראש ובראשונה, לדעתי, בהתחלה, סופר סולידית. כדאי בהתחלה עם השקעה שהיא סולידית, בסכום סביר, כדי לפתח את המיינדסט הזה, אני רוצה להרגיש, תמיד אנחנו עם את זה, כדאי להרגיש את הנדלן, להריח אותו, להבין איך זה עובד, להבין את המורכבות. הרבה אנשים מפחדים, כי הם, מה שהרבה אנשים נמצא אצל אנשים בראש, זה אנשים שהלכו מהר מדי, עשו את הצעד הזה של המהר מדי. זה כמו בעולם הזה של, כן, כל עולם של ספורט מקצועני, ספורט אתגרי, כל העולמות האלה, כשיש איזה משהו שהוא, שאתה הולך, שאתה לא משחק בליגה שלך, שאתה הולך לקבוצה מתקדמת, שאתה לפני הליגה שלך, אז אתה עשוי במקרה הטוב להביך את עצמך, במקרה הגרוע אתה עם פציעות. כן, רואים את זה המון, נגיד, בסקי ובספורט אתגרי בכלל, שאנשים מהר מאוד הולכים, אתה יודע, למסלול השחור בסקי, כשהם עוד לא מוכנים עם המסלול הכחול והאדום, הם הולכים ישר למסלול השחור, ושם מובטח לך פציעה אם אתה עושה טעות. ולכן אם אתה נופל, אתה יכול באמת להיפצע. והרבה מאוד אנשים נפצעים בגלל שעושים את הקפיצה הזאת מהר מדי. ואז מה שקורה נוצר באמת תחושה שזה מסוכן, שזה לא טוב, שזה השקעות לא טובות. לכן אני אומר, בואו תתחילו לאט לאט, תריחו. תרגישו קודם כל את המסלול הכחול, תרגישו קודם כל איך זה, איך לאט לאט, איך זה עובד, תתאמו. ותמיד תוכלו אחר כך, אחרי שראיתם כי טוב, או מה שיצא לכם, להחליט אם להמשיך ולהעלות את האימור, או להוריד, אבל לפחות אז אתם תישארו עם לפחות אתם במסלול הנכון, ולא לרוץ מהר מדי. אז בהקשר הזה,
כן. ואתה אומר, אם אני מפרש אותך נכון, אתה אומר, כדי להגיע לאיזה מיינדסט מלא, אין ברירה, חלק אינטגרלי מזה, זה גם לחוות את הדבר הזה, ומוטב לעשות את זה בהשקעות סולידיות יותר, דירת מגורים, אזורים סולידיים, ומשם להמשיך, כי זה מכניס את זה לתודעה שלך באופן יומיומי, יחד עם כל הידע התיאורטי, והפודקאסטים שאתה שומע עם כל הכבוד.
כן, אני חושב שהתיאוריה, נכון כמו שאתה אומר, היא באמת, היא לא הפרקטיקה, היא חוקה מאוד מהפרקטיקה, ואני חושב שאי אפשר להיכנס לפרקטיקה ברצינות בלי התיאוריה, כמו שאמרתי קודם, כי אני חייב להבין את המונחים, לכן גם אני לא מזלזל בתיאוריה, אבל כמו שאתה באמת ציינת, וזה אני גם מסכים, שצריך בסוף גם לעשות את הצעד, וגם את זה אנחנו תמיד אומרים, בסוף, אחרי כל הלימוד, אחרי כל המחקר, מי שיש לו באמת מיינדסט של משקיע, פשוט משקיע, פשוט עושה את זה, ורואה איך זה עובד, ולא מנתח כל היום וואטיף, 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 אלא פשוט יוצא לדרך ועושה את זה. זה לדעתי הבסיס לכל השקעה, וזה באמת מה שמבחין בין משקיע לבין מי שמדבר על השקעה.
וואט איף זה כמו, כן, זה כמו לולאה שלא נגמרת כזאת הרבה פעמים, וגם מזה כדאי להימנע, וממזרים סיכון, אתה יודע, בוחרים ב מבין האלטרנטיבות בעולם הנדלן, בוחרים באלטרנטיבה שהיא יחסית סולידית, הולכים לישון בשקט, אבל יוצאים לדרך, עושים את זה, ובדרך כלל מפה, מה שנקרא, השמיים עם הגבול, וזאת הרבה פעמים רק התחלה של סדרה יותר ארוכה של השקעות, גם אם לוקח זמן עד שעושים את ההשקעה הבאה, כי בכל זאת צריך לצבור הון וכו', אבל זה לגמרי, כששמים את הרגליים על הקרקע, זה נותן תיאבון לעוד, והרבה אנשים גם עושים את זה.
נדמה לי שהשיחה עברה טוב, עידו, מה אתה חושב?
עבר סבבה, אני אפילו, לפחות באוזניות שלי, אני שומע את זה יותר טוב ממה ששומעים בדרך כלל כל מיני שיחות זום, אבל מי יודע, זה נדע רק אחרי סיום ההקלטה.
מעולה. אז א', אנחנו נשמח לשמוע תגובות גם שלכם בקהילת המאזינים של האינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש, תעפו לקהילה ותספרו לנו. גם אנחנו נשמח לשמוע תגובות שלכם על איזה מיינדסט יש לכם כמשקיע נדל"ן ובכלל. מזדהים, לא מזדהים. מאוד נשמח לשמוע רשמים. וגם נשמח לשמוע פידבק על הסאונד, על האיכות של הסאונד בפרק הזה, כי עם הסגר, אם אנחנו נשאר בסגר, לא תהיה לנו הרבה ברירה, אלא להמשיך ככה בעוד איזה פרק או שניים לפחות, אז נשמח לשמוע אם יש משהו שאתה חושב שצריך לשפר פה. תודה רבה בהקשר הזה על התגובות שלכם.
יפה, אז תודה פלג, וכמו שאמרת, ככל הנראה, שבוע הבא, שוב בזום.
תודה רבה, עידו.